הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס. דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
תוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. אנחנו היום נלמד מעט בדיני הימים הנוראים הממשמשים ובאים. נודה בראשית הדברים לטכנאי ולמפיק המסורים סגי פרלמוטר, עבדוד קליגר שנמצאים כאן, אכן לכם ולשאלותיכם. נבקש ממכם המאזינים כדרכנו, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. ברשותכם נדבר בפינתנו נקודה חשובה שנדברנו עליה בעבר מספר פעמים, ולבקשת מאזינים רבים ביקשו מעט לחדד את הדברים. ישנה מצוות עשה מהתורה לקדש את יום השבת בדברים, בדיבורים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. חכמנו זיכרונם לברכה דרשו על הפסוק, זכור שהזכירה תהיה דווקא על היין. כשאתה זוכר את השבת, מזכיר מעשה בראשית ושביטת הקודש ברוך הוא ממלאכה, לאחר ששת ימי המעשה, שזה יהיה דווקא על יין. לכן אנחנו עושים קידוש ואומרים ויחולו בברכת בורא פרי הגפן, ולאחר מכן עיצומו של יום על כוס יין. נחלקו עמודי העולם. האם עצם כך שהזכרתי את השבת בדברים, יצאתי ידי חובת קידוש מהתורה, והיין שמתלווה לקידוש הוא רק מדרבנן, או שדרשת חז"ל בעצם שאת השבח צריכים לומר דווקא על היין, זאת אומרת שהמצווה לקדש על היין היא חלק ממצוות זכור את יום השבת לקדשו מן התורה. דעתו של ספר המכריע והתוספות ריד והרשב"א והרדב"ז ועוד המון פוסקים ולא נלהה את המאזינים, שכשאמרנו בתפילה, בתפילת ערבית, אמרנו ויחולו והזכרנו את השבת, יצאנו ידי חובת קידוש. אחר כך בבית שאנחנו מגיעים הביתה ושוב מזכירים את השבת על היין, זה כבר מדי רבנן. כי כבר יצאנו ידי חובת קידוש באמירת ויחולו שהזכרנו את השבת בדברי שבח בשעת התפילה. לעומתם, דעתו של רשי, בדף היומי שלמדנו לאחרונה במסכת נזיר, רשי גם נמצא מסכת ברכות, הרן, אמר רמי רוטנבורג, עוד הרבה, שהקידוש על היין הוא קידוש מן התורה. הכרעת המגן אברהם, אחד מעמודי הפוסקים, כאותם ראשונים שבתפילה כבר יצאנו ידי חובת זכירת השבת. מרן המשנה ברורה חולק עליו, שמסתבר שאדם לא מכוון לצאת ידי זכירת השבת בתפילה, כשהוא יודע שמחכה לו בבית אחר כך יין ולחם משנה. זו שערה גדולה באחרונים. החרדים, הרמה מפנו, הפרי חדש, הפרי מגדים, השאגת אריה, החידה, רבי הזקן מחבד, הקף החיים ועוד סוברים כדברי המגן אברהם. ולא כדברי מרן המשנה ברורה. כשאמרת בתפילה ויוכולו, יצאת ידי חובת קידוש. מעבר לכך, וכאן אנחנו נוגעים באותה נקודה שרחבנו עליה היום הרבה במקורות, את דברי הרבקי ואיגר. הוסיף בעל הרבקי ואיגר, שכשאדם אומר שבת שלום, מברך את חברו בברכת שבת שלום, או גוד שבס, זו זכירת שבת, ויצאת ידי חובת קידוש. כך כתוב במפורש ברשב"א בתשובות, הדברי הרבקי ואיגר נתמכים על אחד מגדולי הראשונים. אם כן, לאחר כל ההקדמה הזו, אישה שמברכת על הנרות, היא הרי מזכירה שבת. ברוך אתה השם, ומזכירה את השבת. אם כך היא יצאה לכאורה לפי דברי הרבקי ואיגר, והרשב"א יצא ידי חובת קידוש. אדם שאומר לחברו שבת שלום, יצא ידי חובת קידוש, והקידוש בבית הוא רק מדי רבנן. מדוע אנחנו כה מרחיבים במקורות וציונים בסוגיה הזו? כי כדי לא להיכנס למחלוקת הגדולה הזו שכעת הצגנו לפניכם, מן הראוי שיהיה בדעתו של כל אחד, בשעה שהוא או היא בתפילה אומרים ויחולו, לכוון שאני לא יוצא ידי חובת קידוש. את הקידוש אני יצא ידי חובה כשאני אגיע הביתה על כוס יין לפי כל הפוסקים. כנ"ל אישה בשעת הדלקת נרות. ובשעת קידוש חובתנו ממילא תהיה לכל הדעות מן התורה. לפעמים אפשר להוציא אדם שחיובו מן התורה כשאנחנו מחויבים רק מדי רבנן. זו הדרך הנכונה ביותר. האישה בשעת הדלקת נרות שבת, האדם בשעה שאומר ויחולו, כל דברי שבח של שבת, בדעתו שהוא לא מכוון לצאת ידי חובת קידוש עד שיגיע לביתו ויעשה את הקידוש על כוס יין מלא כברכת השם. נוסיף את דברי מרן החתם סופר, חתנו של הרבקי ואיגר שהזכרנו, שהוא סובר שעצם זה שנעשה אחר כך קידוש על היין, זה כמו מסירת מודעה שכעת אני מכוון לא לצאת ידי חובת קידוש. זאת אומרת, גם אם אני לא יכוון את זה במפורש, יש איזושהי מסירת מודעה, ולכן לא צריך לקחת את הדברים בתודעה ממש, אלא עצם הידיעה כשלעצמה כבר פותרת אותנו, והקידוש יהיה בבית על כוס יין מלא. לכן הצגנו לפני המאזינים, שכשאומרים שבת שלום, בעצם זה שאמרנו שבת שלום, כבר לפי אותם פוסקים יצאנו ידי חובת קידוש. זו נקודה ראשונה שנדרשנו מהרבה מאזינים, קצת להרחיב גם במקורות, וגם כן לדעת הלכה למעשה. ברשותכם, נקודה שנייה, אם כי הזמן קצת מתאחר והרבה מאזינים על הקו, יש בקשה כאן של מספר מאזינים, בקשה מיוחדת. האם הרב מוכן לשוחח מעט על חומרת מידת הכעס כהכנה לראש השנה? על אף שהשידור הוא שידור הלכתי, הנושא כל כך חמור, והעונש עליו כל כך גדול, שנפנה מעט דקות לנושא חשוב זה, וישר כוח גדול השולחים מזכה הרבים. כולנו יודעים שבמידות יש קו ממוצע. הוא הקו הנכון, הוא שביל הזהב. ישנם שתי מידות נוראות, הכעס והגאווה. שעליהם אומר הרמב״ם, ומרן המשנה ברורה מביא את דבריו בסימן קופנון וב, שצריך להתרחק מהם עד הקצה האחרון, בהם אין קו ממוצע. בהם צריך לקחת מאוד מאוד הווה שפל רוח. הגמרא אומרת במסכת פסחים, שהחוכמה של אותו אדם בשעה שהוא כועס מסתלקת ממנו. אותו אדם ברגע של כעס נוראי, מדובר כאן על כעס חרון אף ממש, הוא מתנהג הרי כמו טיפש, הוא לא רואה את ההשלכות של מעשיו, כמו אדם חכם. לכן חוכמתו מסתלקת ממנו. מעבר לזה לימדונו חכמינו במסכת נדרים, שכל מי שכועס שוכח לימודו. הרבה מתלוננים שהם יושבים ולומדים הרבה תורה, והם לא זוכרים. הוא חוזר שוב ושוב ללא תועלת. במקום לתלות זאת בכל מיני בוקס ריקי, צריך להבין שעיקר סיבת השכחה היא בגלל הכעס. כך כותב מרן הארי הקדוש בשער רוח הקודש. מי לנו גדול מהארי הקדוש שמעיד שזו סיבת שכחת הלימוד. חז"ל הוסיפו במסכת פסחים שאפילו אם פסקו והכריעו בשמיים על אדם שיעלה לגדולה, שיצליח בחיים בכל מיני מישורים, יעלה לגדולה. ברגע שהוא כועס, הוא מפסיד את הכל. כשאתה רואה אדם כועס, אותו כעס של חרון אף, שמתחמם ויוצא מהפו רוח בלשון של חז"ל, חרון אף, תדע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. כך אומרת הגמרא במסכת נדרים. אנחנו כעת בימי התשובה, אומר הרמב״ם, שאדם כזה שכועס ככה, מעכבים ממנו את התשובה. זה נורא והיום. אדם שכועס, מעכבים ממנו לעשות תשובה. יגרמו לכך שאם לא במאמץ מיוחד, הוא לא יזכה לעשות תשובה בימים האלו. בזוהר כתוב דברים קשים מאוד, שכשאתה כועס, אסור להסתכל בפניך, כי אדם בשעת כעס עובד עבודה זרה ממש, אסור להסתכל בפני אדם רשע. בזוהר אפילו יש מחלוקת תנאים. האם הנשמה שעזבה את האדם כשהוא כעס, ונכנסה בו נפש מהצד השלילי, האם נשמתו חוזרת אליו כשהוא חזר בתשובה, או שנשמתו כבר לא תחזור אליו? דעת רבי אליעזר, שהנשמה כבר לא תחזור אליו. מי לא רוצה ורוצה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו ואותה? אומרים חז"ל במסכת פסחים, שמי שלא כועס, הוא מאלו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. חז"ל אומרים שכשאישה כועסת בבית, זה גורם לחורבן של בית. מופיע בשם הבית אהרון מקרלין, זכרו יגן עלינו, שחז"ל הבטיחו על מי שמכבד את השבת דברים גדולים מאוד. אנשים שואלים מדוע זה לא מתקיים, כי יש כעס והקפדה בערב שבת בגלל הלחץ להספיק להכין הכל לכבוד שבת קודש. זה הסיבה שדברי חז"ל לא מתקיימים באותו אדם, באותה משפחה, באותו בית. ראיתי שמרן רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל הדריך אברכים שבשבת קודש, בסעודת ליל שבת, שכולם כל כך עייפים, כל כך מותשים, רק מחפשים קצת מנוחת הנפש, לקבל על עצמם לעשות הכל בניחותה ובשמחה, לתת תחושה של שמחה וחדוות השם בבית, כשמתרגלים לדבר, רואים סייעתא דשמיא גדולה. די בכל זה, כדי לקבל על עצמנו להישמר מאוד ממידה מגונה ונוראה זו, ונזכה להיכתב בספר החיים עם כל בית ישראל. חתמנו את פינתנו לעומקם של דברים, למדנו מעט בהלכה ומעט קצת בענייני מידות. אנחנו כעת פונים למאזינים ושאלות דרך האתר, דרך האפליקציה. שאלה בעקבות מה שדיברנו לפני כן, לפי זה, הכוונה של השואל כלפי העניין של קידוש, לפי זה ביום הכיפורים שאין קידוש בבית, אולי קידוש, כן לכוון לצאת ידי קידוש בתפילה. זו הערה נכונה מאוד, הערה מצוינת. הרי ביום הכיפורים, בבית אנחנו לא מקדשים. ממילא, כן לכוון כשאנחנו אומרים, ויחולו בתפילה, אם יום הכיפורים חל בשבת, לכוון כן לצאת ידי חובת קידוש. כך כותב החתם סופר, שיום הכיפורים שונה באמת מכל שבת. שואלים כאן לגבי הפינה שדיברנו במחילה, אבל כשאומרים שבת שלום או בהדלקת נרות לא מזכירים קידוש, לא מזכירים קדושת שבת. זו שאלה מצוינת ששאלו את הגדולי האחרונים. השואל החשוב שואל כאן, הוא רוצה להבין, אם כשאדם אומר אחד לשני שבת שלום יוצא ידי חובת קידוש, הרי הוא לא אומר את המילה קידוש, הוא לא מקדש. הביאור הלכה שואל את השאלה הזאתי ברישה אין א', עוד שואלים את השאלה הזאת. התשובה היא, כמו שכותב הרב מתורנה, הרב הידוע האמרי יושר, שעצם הזכרת השבת זה הקידוש. מפרט אישה שאומרת בהדלקת נרות להדליק נר של שבת קודש, היא מוסיפה נר של שבת קודש, אומר רבי שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כלכתיו וחלק ב', לשעבר חלק ב', שוודאי שכאן הזכיר את הקידוש. הרי גם יציאת מצרים, אנחנו לא מזכירים בתפילה או כשאומרים שבת שלום. גם זו שאלה בביור הלכה. התשובה, כמו שכותב המהר"ם שיק, שהזכרנו כבר לפני כן, שאנחנו אומרים באמונה כל זאת, מזכירים את יציאת מצרים, כן הזכרנו את יציאת מצרים. או שזה בעצם לא לעיכובה, כמו שכותב אחידה בריחות. האם יש מקור שאלה מאפליקציה, האם יש מקור להוסיף מים ליין, או שזה מנהג של שטות? חלילה מנהג של שטות. מרן בסימן קפ"ג פוסק שלא צריך להוסיף מים על יין היום, כי היין שלנו לא כל כך חזק. אבל הבית יוסף מביא מדרש הנעלם על רות, המשנה ברורה מביא את הדברים, שיש סוד מאוד גדול בהוספת מים ליין בברכת המזון. לכן מרן הארי הקדוש בשער המצוות, אני חושב זה פרשת עקב, שהתורה מצווה אותנו, ואכלת, סבת וברכת, שם כתוב בשער המצוות, גם בן איש חי והקף החיים מעריכים, שיש המתקה מאוד גדולה לדינים להוסיף כן מים ליין, כמו שכתוב בזוהר בפרשת בלק. השאלה איפה להוסיף את המים? את זה ג' טיפות של מים. לפי מרן המשנה ברורה, על פי הבית יוסף, בשם ספר מדרש הנעלם על רות שהזכרנו, צריך להוסיף בתחילת ברכת נודה לך. אומרים, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, ואז לפני נודה לך, ברוך אתה השם מכילה, אזן את הכל, ואז לפני נודה לך, מוסיפים ג' טיפות מים. אבל לפי דברי הארי הקדוש, לא מוסיפים שם. מוסיפים, בשעה שאנחנו אומרים, ואכלת וסבת או וברכת את, במילה את, שזה נגד מלכות, שם מוסיפים. ניגש תכף לשאלות נוספות דרך האתר, אבל נפנה לרגע מאזינים על הקו. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
אני שואל לגבי ממרח משבת, הרב אמר לפני כמה זמן שאסור לתחתך שיניים בשבת ממשחה. אני להשלם, הקראתי שגם בשוט בדי אהרון וגם הוא מביא בשם הרב עובד יוסף שאין בעיה לתחתך שיניים בשבת ממשחה.
כשאנחנו לוקחים משחת שיניים בשבת, המשחה היא למעשה מוצקת. המשחה מוצקת. היא לא נוזלית, היא לא כמו שמן, היא לא כמו מי פה. המשחת שיניים היא מוצקת. יש לה רכות. השאלה איך אנחנו בעצם מתייחסים לרכות הזו. האם אנחנו מתייחסים לרכות הזו כאיסור ממרח, שאנחנו מבדילים באיסור ממרח בין שיחה שמותר בשבת, מותר לסוך את בשבת את האור עם שמן, מותר לשים לתינוק מעט שמן כדי להוריד לו את הגירוי, אבל מלאכת ממרח זה איסור דאורייתא. כל דבר כמו לדוגמה הרמב״ם כותב ששעבה וזפת עוברים באיזה איסור ממרח. איך אנחנו נתייחס בעצם לחומרים שהם בין שמן לבין מוצק? חומר כמו משחת שיניים, האם אנחנו נתייחס לזה בצורה של שמן, ואז התירו חלק מהפוסקים שכבודו הזכיר? זה למעשה, יש בזה כבר מחלוקת, כי הגמרא אומרת, רש"י כותב שמשחה זה שמן עבה. השאלה איך להתייחס לזה כאיסור דרבנן, או כאיסור דאורייתא. השולחן ערוך בסימן שין י' ד', אפשר לראות שם בעריכות, יש את המגן אברהם בשין ט' ז', איך אנחנו מתייחסים לשמן ולדבר יותר מוצק. לכאורה, משחת שיניים, אף אחד לא מצפה ממשחת שיניים למרח אותה. אלא משחת שיניים מצפים שהכל יתערבב בפה. לכן היה מקום לבוא וחלק טענו שיש מקום לבוא ולהקל. אבל אחרת מרן הרב אוזנר ועוד מן הפוסקים, שמכיוון ש... אתה לוקח דבר שהוא יחס של אבה ולא כשמן, ואתה מורח אותו, ואתה רוצה שהוא ייגע בכל שן, וזה אופן הצחצוח, למרוח אותו על כל שן, כן חוששים בזה לאיסור ממרח, על כל פנים דרבנן, ולכן הם אסרו. ואילו שכבודו הזכיר, הקלו בדבר. הם טענו שאפשר גם להקל באופן שונה, לקחת קצת משחה ולשים על המברשת, ולהטיל את זה בתוך כוס, ולחכות שזה מעט יתרקח, ואז זה לא יחשב גם לאותם דעות שאומרים שהמוצק הזה נחשב לממרח, גם לפי אותם דעות יוכלו להקל, אבל מרן הרב אוזנר חולק על הדבר, כי הוא טוען שגם לקחת דבר שהוא מוצק ולרקח אותו ביסודו הוא מוצק, ויש בזה על כל פנים איסור של ממרח. עכשיו צריך לזכור שאיסור ממרח אחד מאיסורי תורה. לכן המחמיר תבוא עליו ברכה לגבי לצחצח שיניים במשחה, וזו דעת רוב הפוסקים ככולם. אבל יש כאן נקודה נוספת שכבודו לא נגע בה, זה איסור של להוציא דם. כשאנחנו מצחצחים שיניים עם משחה, האנשים שסובלים קצת מחניכיים מודלקות או חניכיים רגישות, קשה מאוד לומר שלא יצא מעט דם. והוצאה של דם בשבת, ודאי שזה איסור להוציא דם בשבת. לכן, בשאלות ותשובות של הרב ויינברג בשרידי אש, הוא מכריע שמהסיבה הזו אסור לצחצח שיניים בשבת, כי לטענתו זה כמעט פסיק רישה שיצא דם מהאדם. יש כאן נקודה נוספת לגבי סחיטה של המברשת. אנחנו סוברים שמברשת שיניים מכיוון שהיא סינתטית והיא לא צפופה, לכן אם אנחנו נהפוך אותה, הכל המים יצאו החוצה ותישאר רק לחות טבעית שנמצאת מבחוץ לשערות, לכן משום סחיטה אנחנו לא חוששים. אבל משום הוצאת דם אנחנו חוששים ולכן אנחנו אוסרים, ומשום איסור ממרח אנחנו אוסרים, ולכן לא מצחצחים שיניים בשבת עם משחה, רק עם מי פה. לוקחים מעט מי פה, שמים בכוס, מגרגרים בפה, ואם אדם מובטח לו שאם הוא יצחצח שיניים עם מברשת רכה מאוד והחניכיים שלו בוודאות לא יוציאו דם, יכול מעט עם המברשת לפזר את המי פה בתוך הפה וכך להקל. אבל לקחת משחת שיניים רגילה ולשים על מברשת, אנחנו אוסרים, מהטעמים שהזכרנו.
למה זה לא כמו שמן אב?
החילוק בין שמן אב לבין משחה, שמן אב, אתה מטה אותו הצידה, הוא מתחיל לאט לאט לזול. משחה היא גושית. אם תהפוך אותה, היא נשארת כמו שהיא. אם היא נופלת לכיור, היא גוש. כדי לשטוף אותה, צריך להשתמש במים, להוסיף סבון כדי להוציא אותה. יש לה הרבה יותר סמיכות, לכן טוען מרן הרב אוזנר, שלכאורה זה לא בגדר שמן אב, ובזה כן צריך לחשוש על כל פנים לאיסור דרבנן. ועודו מתכוון לגמרא בשבת קוף ממבב. לכן אנחנו מחמירים לגבי משחת שיניים בשבת.
בבקשה. לא ראיתי שמתייחסים מהם, בן אדם חשב ששבת, לא חשב ששבת. אם אדם ריחף מה שנקרא באמצע 18, ואז הגיע לברכה אחרת. לא חשב לא ששבת ולא שיום חול.
איך להתייחס לאדם שהתפלל תפילת יום חול בשבת, אבל לא בגלל שהוא חשב שזה חול. הוא פשוט הלך לפי שגרה דלישנה. מכיוון שהלך לפי שגרה דלישנה, הוא מצא את עצמו באמצע 18 של יום חול. אנחנו מתייחסים, אומר הארץ צבי, הרב מקוז'ליגוב, כן מתייחס לשאלה הזאת, גם לגבי השאלה הזאת, גם מתייחס לגבי קריאת מגילה. מה קורה כשאדם, כבודו הגדיר אותו ריחף? הוא לא מונח, הוא נותן לפה שלו לרוץ קדימה, והוא עצמו לא מרוכז בדבר בעצם במה שהוא עושה. עובדה אבל שהפה שלו מוציא מילים. עובדה שהפה שלו אומר את המילים של ה-18, ומוצא את עצמו עכשיו ברפאינו באמצע תפילת ליל שבת, או שבת בבוקר, או בשבת במנחה. אנחנו מתייחסים לאדם הזה, שהוא הלך לפי המוסכמה הפשוטה שבראשו, והוא מבחינתו עכשיו ביום חול. ולכן הפה שלו דיבר בצורה שכזו. בתת מודע שלו היום יום חול, הוא חולם על משהו אחר, אבל הפה שלו מוליך אותו לפי התת מודע שלו שהיום יום חול. ולכן מתייחסים לאדם כזה כמו שהוא שכח ששבת והיום יום חול, הוא ממשיך הלאה בתפילה, ואם הוא הגיע לסוף התפילה, הוא צריך לחזור חזרה, להתפלל תפילת שבת. אם הוא הגיע לפני רצה, חוזר חזרה לשלוש ראשונות, כמו שכתוב בהלכה.
ובאמצע הברכה, מה הוא עושה? שוב? הוא ממשיך עד סוף הברכה?
אם הוא נמצא באמצע הברכה, זו מחלוקת. ההכרעה של הרב מצ'יבין, אנחנו מתייחסים לברכה שהוא נמצא בה כברכה שהוא פתח בה, לדוגמה ברך עלינו, הוא נמצא בתחילתה, אפילו שלא פותחת וברוך, ככל האמצעיות נחשבות לאחת, הוא מסיים את הברכה הזו, ורק אז הוא חוזר להתחלה. זו הכרעה של הרב מצ'יבין, אם הוא נמצא באמצע הברכה. אבל שוב, צריך להדגיש שאם הוא הגיע כבר לסוף התפילה, והוא כבר החליט לעקור את רגליו, אפילו לא עקר את רגליו בפועל, הוא צריך לחזור כבר לתחילת התפילה, כי התפלל תפילת חול בשבת.
שאלה נוספת, אם אפשר רק?
בבקשה.
לגבי, אם אני מעריך בתפילה, במניין מצומצם, עכשיו אמרו לי שאין בעיה, ואני חשבתי שאין בעיה בזה, בגלל שצריך לכוון, ושגם ישן מצטרף,
זו הכרעת המגן אברהם, כדי ליישב את הסתירה בשולחן ערוך בשתי מקומות. אנחנו מכירים כדעת המעריל, יש דעת המגן אברהם, שישה עונים, ארבעה מקשיבים, תשעה. לכן אנחנו, כשאחד מעריך בתפילה, אנחנו מתייחסים אליו, לו יצויר כי ישן, ומקילים, כן, במניין מצומצם, שהחזן כבר יתחיל את התפילה.
ומה ראוי לעשות? לקצר או להעריך? או לכוון?
לעניות דעתי אי אפשר לומר לאדם הזה לכוון. הוא יכול לכוון בקדושה שמעיקר הדין הוא מחויב לעצור. אבל אדם לא יכול לכוון לחזן תוך כדי שהוא מרחיב בתפילה. הדרך הנכונה ביותר...
אני שואל את זה
כן, בבקשה.
אני שואל, האם הוא צריך לקצר בתפילה, או שהוא יכול להאריך?
לעניות דעתי, האדם שרואה מניין מצומצם ומעריך בתפילה, התפילה ודאי שיש בה כעת שאלה הלכתית. אנחנו מקילים כמו שדיברנו, אבל מן הראוי לאדם שמגיע למניין מצומצם לקצר בתפילה. על כל פנים להגיע ללוקאי נצור, ושם אם הוא רוצה תחינה, שם יכול להרחיב יותר, כי בלוקאי נצור הוא כבר מחויב לענות בקדושה, הוא כבר מחויב, הוא נחשב יותר מחויב, כי זו כבר תחינה של המוראים שבסוף התפילה, אבל להאריך בתפילה כשיש מניין מצומצם, על פי רוב גם הציבור לא רוצה להתחיל עד שיש מניין, ולא סומך על אותם דעות שאומרים שאפשר כן להתחיל, אפילו בתשעה כשאחד ישן, כשאחד לא מונח, כשאחד לא נאמן על לשון של המעריל, אז לכן מן הראוי באמת לקצר בתפילה. ודאי שהקודש ברוך הוא שומע את התפילה הזו, כי יש בה כוח של רבים כשהוא מקצר. ברוכים תהיו וערב שבת שלום. אנחנו מדגישים ערב שבת שלום כדי להרגיל את אותו נושא שדיברנו לפני כן. שאלה רגע לפני מאזין, מכילה, שאלה חשובה, פמות של שבעה קנים מזכוכית, האם הוא אסור בשימוש? השואלת חמות שרוצה לקנות לקלטה. האיסור הוא דווקא בפמותות של מתכת, אבל זכוכית ועץ של שבעה קנים מותר לכתחילה. ככה כתוב בפתחי תשובה, ביורה דעה, בסימן קוף ממלב. רק הערה חשובה, ואנחנו פונים למאזין, אחד הגאונים הגדולים קראו לו רבי חיים רפופורט, הנודע ביהודה מכנה אותו ראש כל בני הגולה. יש לו שאלות ותשובות. והוא טוען שכשהפמות תלוי באוויר, אין לו רגל, זאת אומרת, תולים אותו באיזושהי צורה על גבי זכוכית, על גבי מדף. מותר גם בפמותות ממתכת, ולכן מי שמקל בדבר הזה, יש לו עמוד גדול להישען עליו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה.
אז אני אשאל, דבר בבחור שיש לו, אפשר לשאול גם שאלה, יש לו קשורה לחוד שבת, אנחנו לא רק לחוד שבת.
כן, 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 אפשר. קודש ברוך הוא יעזור שנדע להשיב. בבקשה.
אני אתפרס לברכות. רציתי לשאול, בבחור שנמצא, כאילו, במצב נפשי מסוים, נפשי קשה. והוא, ביום כיפור שעבר, הוא כאילו, הוא באמצע הצום, היה לו, כאילו, התקפה שהוא, אם הוא ימשיך לאכול, המשיך כאילו לטור סליחה, אז הוא, אני יודע מה, יזיק לעצמו, יקפוץ מגג או משהו, לא משנה מה בדיוק. השאלה, זה אני עכשיו ספק בכוח נפש, או עכשיו כאילו ש... מה שבשגרה, שעשה מה שהוא רוצה, העיקר שהמשיך לטור.
זו שאלה שדודי זקני, רב צבי פסח פרנק, דן עליה. איך אנחנו מתייחסים לאנשים חסרי דעת ביום הכיפורים? האדם הזה ברגע שהוא מגיע לסוג של התקף פסיכוטי, הוא עכשיו נמצא בלחץ עצום, הוא חושב שחס ולא מקרה לו משהו אם הוא יצום, אנחנו מתייחסים אליו כשוטה. האדם הזה נמצא עכשיו בסכנה. ההגדרה היא אדם שבגלל שהוא עכשיו צם, הוא נכנס ללחץ נפשי כל כך גדול, שעלול לקרוא לו משהו. אנחנו מתייחסים
אליו. עצם הלחץ,
התקף פסיכוטי יכול להשפיע על הגוף בצורה נוראה. הוא יכול להזיק לעצמו, הוא יכול להגיע למצב של אבדון. מכילה, אני רק אשלים ברשותכם את הדברים של הרב פרנק. אומר הרב פרנק לפני אותו אדם, ולצערנו יש אנשים שמתבגרים וחולים במחלות קשות של אלצהיימר, ומחלות שמאבדים את יישוב הדעת, או אנשים שחולים במחלות נפשיות כאלה ואחרות, השם ירחם, אז האנשים האלה, מבחינתנו, אם הם ניגשים לאכול, אנחנו לא מונעים מהם. מעבר לכך, האנשים האלה, אם מגישים לפניהם את הארוחת צהריים הרגילה שלהם, באותו מוסד שהם נמצאים בו, והם מעצמם אוכלים, או שהגוי מאכיל אותם, כי אחרת הם נכנסים למצב נפשי קשה מאוד, הדבר מותר. אבל כשאנחנו מבינים שאנחנו יכולים להרגיע את דעתו, להניח את נפשו ולהגיד לו, תראה, שום דבר לא יקרה לך, זה יום כיפור היום, אם אתה אוכל, יש עונש גדול, אל תדאג, הכל בסדר, לנסות ליישב את דעתו, במקרה שכזה, ודאי שחובה עלינו. אבל והיה אם אנחנו לא נצלח, ואנחנו רואים, אנחנו רואים שחלילה יגיע להתקף, אז האדם הזה מותר, הוא פטור לחלוטין מן הצום, ומותר לו לאכול עד שתשוב עליו נפשו. עד שתשוב לבנשו, הוא לא שונה מחולה בולמוס שחזל אומרים שמאכילים אותו עד שיעורו עיניו.
אני רק ברגע שהוא הגיע לנקודה הזאת של המצב הזה, אין לי מה לדבר, כאילו זה נהיה מצב שכאילו הוא ממש
אז, לא אם כך, אז אם כך כבודו, האדם הזה לא רק שהוא פטור מכל המצוות, אלא האדם הזה נמצא בסכנה, והאדם הזה יכול לאכול עד שתשוב עליו רוחו.
הוא יכול להשתמש לו רפואה שלו. הוא יכול להשתמש כמה דברים ולאכול.
כן, בהחלט, בהחלט.
ואפשר, הבחור הזה רצה כאילו שדבר עם הרב כללית על המצב, וכאילו יצא כאילו כאילו מבחינה הלכתית לגבי עוד כמה דברים, הוא יכול להיות בקשר עם הרב או לא?
בשמחה.
אלו אף אחד, אין לו עם לדבר.
אלא הטכנאי, ויתנו לכם את הדרך התעקשות, בשמחה רבה. ברוכים תהיו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר אנחנו, מחילה, מחילה, כבוד הוסיף משהו, בבקשה, סליחה.
אפשר להשאיר את השם שלו לתפילה, שכל הבאה...
כן, בבקשה, אנחנו רושמים, כן, בבקשה, כבודו.
יעקב ישראל, בן נאורת
פוריה. אנחנו רשמנו לפנינו, ונתפלל עליו בתור שער חולי ישראל, שקודש ברוך הוא ייתן לו מנוחת הנפש ויישוב הדעת, ויחזור חזרה כאחד האדם. ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ולאחר מכן אנחנו נמשיך על השאלות מן האתר ומאזינים שממתינים על הקו.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר, אדם שבירך על מאכל איסור, ולא ידע שהוא איסור. אדם אחר ראה זאת ולא הספיק להזיר אותו עד שבירך, האם יענה אמן לברכה למאכל האסור? ודאי שלא לענות אמן, מכיוון שאדם שאוכל מאכל אסור, הוא לא מברך אלא מנעץ. וכשאדם עונה אמן, הוא למעשה מאשר את הברכה של המברך. אם הוא לא הספיק לעצור אותו לפני כן, הברכה הרי זה הזכרת שם שמיים, ושם שמיים כאן מוזכר לבטלה, והוא כבר אכל, ודאי שהאמן לא יענה על ברכה זו, ששוב, כאמור, הוא לא מברך, אלא מנעץ. שאלה נוספת, על הקליפות תפוזים מסוכרים, כתוב שברכתם שהכל נהיה בדברו. חשוב לומר שזו טעות, והברכה היא בורא פרי העץ. זה לא נכון, מחילה מהמאזין. הברכה היא שהכל נהיה בדברו. מה שכבודו ראה במשנה ברורה בסימן רשבית, שיש דיון על קליפות מסוכרות, זה בזמנם. שנטעו נטיות על דעת שיקחו את הפירות והשתמשו בקליפות. אבל כיום הדבר הזה לא קיים. לא נוטים פירות בשביל להשתמש בקליפות. לכן ודאי שהברכה היא שהכל נהיה בדברו. ככה מכריע ערוך השולחן ומרן החזון איש. אם אדם אמר בדיעבד בורא פרי העץ, כותב בעל ברכת הבית שיצא ידי חובה. אבל ודאי שברכתם שהכל נהיה בדברו. האם יש מניעה לכתוב תאריך לועזי על צ'ק? להלכה אנחנו מכריעים שאין מניעה. כל האיסור של שם אלוהים אחרים לא תזכירו, שחזל דרשו שלא לומר לחברו, אמתן לי בצד עבודה זרה פלונית, כל זה זה רק שעבודה זרה מוזכרת כאלוהות. אבל אם כל המטרה היא כדי שהמסחר יתנהל בהבנה מצד הגוי או הבנק, אין בזה איסור. נכון, אחד מאבירי הפוסקים הכריע שיש בזה איסור תורה ממש. דעת המערם שיק, תלמידו של החתם סופר, ביורה דעה, הכרעתו שאדם שמזכיר תאריך לועזי, או כותב תאריך לועזי, לדעתו עבר על איסור תורה ממש של שם אלוהים אחרים לא תזכירו על פיכם. אבל כאמור, כל הפוסקים חלקו, וכולם הכריעו שאין בזה איסור והדבר מותר לכתחילה. מצאנו במרן הרמה בעצמו, למרן הרמה יש ספר שאלות ותשובות. הוא כותב תאריך לועזי. אפילו רבו של המערם שיק, מרן החתם סופר, בשאלות ותשובות באבן העזר, יש הזכרה של תאריך לועזי. לכן כאמור אין בזה חשש. המדקדקים כן נזהרים, כן בארץ ישראל לכתוב תאריך עברי, כי לדעתי, לעניות דעתי, הבנק מחויב לכבד זאת. למיטב ידיעתי, אם אדם כותב תאריך עברי על צ'ק, הבנק מחויב לכבד. או לחילופין, לכתוב רק חלק מהספרות הלועזיות, ולא לכתוב את כולם. אבל שוב, זה עניין של דקדוק, אין בזה איסור, כי כולם חלקו על מערמשיק, על המערמשיק. אמרתי שבחיי לא אעשה משהו. פקס. העיר לי המשגיח שזה שפועה, ועברתי איסור, מה עליי לעשות ערב ראש השנה. הדברים נכונים וחמורים. לצערנו התפשטו מאוד הביטויים של שבועה, שבעבר היו כל כך נזרים מלהוציא אפילו רמז של שבועה. כל מי שיעין ביסוד ושורש העבודה, שאפילו להישבע למת כדאי לוותר ולפתוח שהקדוש ברוך הוא ירוויח לאותו אדם ממקום אחר. נכון ששבועה לדעת הרמב״ם היא אחד ממצוות העשה שבתורה. הרמב״ם מונה אותה, אני חושב, מצווה וו, זין, אני לא זוכר בדיוק. הרמב״ם אבל מונה את מצוות השבועה כמצוות עשה מהתורה. אבל הרי חזל אמרו שהרבה עיירות חרבו בזמן ינאי המלך בגלל שבועת אמת. לא שבועת שקר, שבועת אמת. הספר חסידים כותב שעדיף לאדם לוותר על כספו, העיקר לא להישבע אפילו שבועת אמת. לכן כותב היסוד ושורש העבודה, שאדם שנשבע בחייו, אותו אדם ששואל, נשבעתי בחיי, המשפט שאנחנו שומעים, אני אומר לך בחיי, הוא נשבע לחינם, וזה מיותר, זה לא טוב. לכן ודאי וודאי שערב ראש השנה, צריך לקבל על עצמך יותר לא לומר כך. זה לא שהשבועה הזו חלה, השבועה שנשבעת בחייך, זה חמור, והתקנה של הדבר לקבל על עצמך יותר לא להתבטא באופן שכזה. אגב, אם עסקינן בכך, נוסיף שלהזכיר שם השם גם בלועזית אסור. כך כותב רבינו יונה באיגרת התשובה והקיצור שולחן ערוך. מי שמזכיר שם שמיים בחינם, להגיד ג' א' וט', שזה ביידיש, או להגיד באנגלית את השם של הקודש ברוך הוא, הוא גורם לעצמו עניות וחייב נידוי. ויש כל מיני ביטויים שמשתמשים בשם השם, וצריך מאוד מאוד להיזהר בדבר. שאלה נוספת שנשאלה, האם צריך שכל מי ששותה מהכוס של ברכה ישתה מיין שאינו פגום? השואל ששאל את השאלה דרך האתר הוא תלמיד חכם, וצריך להבהיר קודם למה הכוונה של השואל. יין שאנחנו שותים ממנו הוא נפגם. כדי לתקן יין פגום יש כמה דרכים. הדרך הנכונה ביותר היא להוסיף מהיין שבבקבוק לתוך הכוס, לתוך הגביע ששתינו ממנו, ואז לחזור ולשפוך עם השפך בחזרה את כל היין שבגביע לתוך הבקבוק, ואז יצאנו ידי דעת כולם, גם דעתו של המרא מרוטנבורג, שלא מספיק לשפוך יין לתוך הגביע, גם צריך לשפוך כך את היין מהגביע לתוך הבקבוק. אבל זו חומרה. מרן השולחן ערוך פוסק, מספיק לקחת מעט יין מהבקבוק, להוסיף לתוך הגביע ששתינו ופגמנו אותו, והכל תוקן. אם נגמר היין, אין לי יותר יין בבית, אפשר גם להוסיף מים לתוך הגביע ששתינו ממנו, והיין תוקן. זו דעת המגן אברהם. יש דעה מעניינת בתור שאפשר להוסיף גם לחם, חלק טוענים שזה מנהג של שטות, ככה כותב מרן המשנה ברורה, יש שסמכו על כך. על כל פנים, מים ודאי שאפשר להוסיף אם אין יין. כעת, כשאנחנו רוצים, לאחר שעשינו קידוש, שכל המסובים ישתו מהיין של ברכה. רוצים שכולם ישתו. כותב מרן השולחן ערוך, שגם הם ישתו יין שלא פגום. איך בעצם נעשה את זה? יש לנו כמה דרכים. הדרך הפשוטה היא, מיד אחרי שגמרת לשתות מהגביע, תוסיף עוד יין לבפנים, ותחלק לכולם כמו שדיברנו כעת, או שתחלק בכוסיות, או מהגביע עצמו. מה עדיפות מהגביע עצמו? אם אתה שולח את הגביע עצמו, לא צריך לתקן אותו, זו דעת הראש. כל מה שצריך לתקן זה אם אתה שם בכוסיות. זאת אומרת שוב, אתה שותה מהכוס יין, פגמת את הכוס. לא אכפת לי אם אני שולח את הגביע, כי כולם שותים מהכוס עצמה. אם אני מעביר לכוסיות, לשם אני אוסיף עוד מעט מהיין או בתוך הגביע, ואז היין תוקן. זו דרך אחת. יש דרך נוספת, זה מיד כשסיימת את הקידוש, להוריק חלק מהגביע לכוס צדדית, ולשבת ולשתות רביעית. ואז היין לא הספיק להיפגם, כי לפני ששתית כבר העברת לכוס נפרדת, וגם בשולחן ערוך כתוב שככה דרכו שתמיד חכם. אתה שותה, אתה שותה בפה שלך, ומזה אתה מחלק לכולם, ויש אנשים שהם איסטניסטים, וקשה להם לשתות, ובפרט אם הגביע עובר מאדם לאדם, משפחה מרובה, כל אחד שותה מעט, נותן הרגשה לא נעימה, גם מזה שזה כוס של ברכה. אז לכן אתה מעביר מיד לכוס, ושותה, וכולם שותים מן הכוס הזאת, שעדיין לא נפקמה. אז אם נסכם את זה כדי שלא לא להתבלבל מריבוי האפשרויות, ישנם ג' אפשרויות. או לשתות ולהוסיף יין לגביע, ולחלק לכוסיות לכולם, או לשתות ולשלוח את הגביע עצמו לכולם, ואז לא צריך להוסיף יין, או רגע, לפני שאנחנו שותים, אנחנו ניקח את הכוס, נוריק לכוס אחרת, נשתה את הכוס את הגביה, ונוליך את מה שהורקנו לכוס השנייה לכולם. שאלה לגבי נושא של אשראי לגבי דיירקט. האם להתייחס לדיירקט כעניין של ריבית, האם יש בזה איסור תורה? ודאי וודאי שאדם שלוקח הלוואה מחברת האשראי, מגעץ את הכרטיס אשראי בדיירקט, עובר על איסור תורה. ודאי וודאי שאי אפשר להתקשר עם חברות האשראי ללא היתר עסקה. היתר עסקה למעשה בינינו לבין חברת האשראי, פירושו של דבר שמעכשיו יש בינינו סוג של עסקה, ומה שהם נותנים לנו זה חצי הלוואה וחצי פיקדון, ואז מותר לנו להשתמש עם הדיירקט. ללא זה יש איסור ריבית מן התורה. אנחנו מודים למאזינים שהייתם איתנו, מחילה שלא הספקנו לענות על כל השאלות, תודה למפיק והטכנאי המסורים דוד קליגר, סגי פרלמוטר שהיו איתנו. אנחנו נשתמע שבוע הבא. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמור, חמור.